אנחנו בקמ"ה, נכון? טוב, נעשה נא עליית קיר קטנה. רב ושמואל נחלקו בזה, אחד אמר עלייה פרועה הייתה וקרועה, זאת אומרת ככה עשתה שונמית לאלישע. אחד אמר עלייה פרועה הייתה וקרועה, כלומר הייתה בלי תקרה, ואחד אמר אכסדרה גדולה הייתה וחילקו על שניים, זאת אומרת אכסדרה, וחילקו לשניים שחלק הם השתמשו וחלק אלישע השתמש. אז בשלמה למד אמר אכסדרה היינו דכתיב קיר, למד אמר זה נקרא עליית קיר, אלא למד אמר עלייה מי קיר. מה זה הקיר? הקיר פירושו שקרוה, כן? זאת אומרת קיר זה מלשון תקרה, עליית תקרה, כן, זה הלשון עליית קיר. בשלמה למד אמר עלייה, נו דכתיב עליית, כתוב עליית קיר. למד אמר אכסדרה, עלייה זה קומה שנייה, זה הכוונה עלייה. למד אמר אכסדרה מי עליית, הרי זה היה אכסדרה היא בקרקע, מעולה שבבתים, זה הפירוש הביטוי עליית. אומר הרב, פסקה קמ"ה, דרכי השלמות נחלקות לשלמות עצמו והשלמת זולתו. כן, כלומר יש את שלמות עצמו ואת השלמת האחרים. והנה השלם הצדיק המעולה, יש להסתפק אם הטוב לפניו שיתגבר בשלמות עצמו מאליה תימשך השלמות לזולתו על ידי יחידים הקרובים אליו ביותר, זה צד אחד, או שראוי לוותר על שלמות עצמו להשלים את זולתו. זאת אומרת, בעצם כשיש אדם גדול יש לו שתי צורות השפעה. השפעה אחת זה שמגודל עוצמת האישיות שלו, כלומר הוא לא מתעסק באופן ישיר בהשלמת האחרים, אלא יש את גודל עוצמת האישיות שלו, כן, שמתוך זה מי שמכיר אותו, שוב אנחנו מדברים על השפעות גלויות, השפעות פנימיות של אופנים פנימיים של השפעה, כלומר מה שנקרא השפעות סגוליות, שבעצם הקשר הפנימי שיש בין חלקי המציאות השונים, זה מדי קיים. כן, אצל כל אדם הוא משפיע את ההשפעות הפנימיות, כל אחד מאיתנו משפיע את ההשפעות הפנימיות, ככל שאדם הוא גדול יותר, אז כמות ואיכות ההשפעות הפנימיות שלו גדלה. אנחנו דלים על השפעות חיצוניות, ובהשפעות החיצוניות יש שני אופנים. יש אחד, אופן אחד זה שיש אישיות שהיא מגדלת את עצמה, כן, לא במובן האגואיסטי, אלא זו צורת ההשפעה שלה על העולם, דרך הגידול של עוצמת האישיות הגדולה, ומתוך זה הקרובים, כלומר אלו שמכירים את הגודל הזה, יהיו מושפעים. זה הכוונה, מאליה תימשך השלמות לזולתו על ידי יחידים הקרובים אליו ביותר. או שראוי לוותר על שלמות עצמו להשלים את זולתו. או שמה, נכון שאדם יוותר על שלמות עצמו, להשלים את זולתו, הכוונה, כן, נתח לא מבוטל של הזמן שלו, הוא ישקיע באחרים. עכשיו רוב האנשים הם משפיעים בצורה השנייה שאמרנו, נכון? מי שמלמד אחרים, מי שפועל באופן ישיר על אחרים, זה דבר שהוא להשפיע על אחרים באופן השני. יש יחידים, יחידי סגולה שהם, כן, קראו, ישר עולה לי הגאון מווילנה, כן, שאצלו לא היה שום אינטראקציה, לא היה שום משרה. לא רק שום משרה, גם מה שמקובל היום, שיש אנשים שאין להם משרה, אבל אני יודע שזה קבלת קהל, מה שנקרא, שאתם מייעצים כל מיני עצות לכל מיני אנשים, וזה יכול להיות, הם משקיעים בזה שעות ארוכות ביום. לא היה בכלל דבר כזה אצלו. זה היה שקידת התורה במשך כל שנות החיים שלו, בלי הרף. מאז שהוא ילד קטן, עד שהוא מת, מי הושפע ממנו בצורה גלויה, שהוא בהשפעות הסמויות של הגרם, השפעות עצומות. זה קשה לתאר השפעות של צדיקים בסדר גודל כזה, אבל בהשפעות הגלויות זה אלו שהגיעו לשם, לידו. כן, וגם אז, כלומר, זה לא שהיה לו איזה שיעור רשמי, אני יודע שהוא היה מעביר איזה שיעור בוקר או משהו, אז עכשיו לא... מי שזכה להתקרב אליו, אז יכל להיות מתוך זה איזשהו קשר איתו, כן? זה היה את חבורה שהייתה, כן, לא כחבורה, נגיד רב חיים וולוז'ין אומרים שהוא תלמיד של הגר"א. אתם יודעים שרב חיים וולוז'ין היה מגיע פעם בשנתיים אליו. זה תלמיד. כן? זה קשה לתאר את צורת ההשפעה הזאת. אז בסדר, אבל יש גם את הסוג הזה. עכשיו, השאלה היא, מה האופן הנכון ביחס לכל צדיק, הוא צריך להחליט עם עצמו מה האופן של ההשפעה שלו על העולם. והנה, הרוצה להתייחד ולהתבודד הרבה, זאת אומרת שזה צורת ההשפעה שלו, הוא עולה בעלייה, למען להיות רדויות ציום ואים, בהיות הכניסה קלה ונוחה. כן? זאת אומרת, העלייה זה הקומה השנייה, אז שם זה לא כל כך נוח להגיע. אז ככה הוא נמצא שם בעלייה. יש על הבן איש חי גם כן, שהוא היה לתשם של בן איש חי, לא היה לו תפקיד רשמי. הוא היה מעביר דרשות. הוא גם היה מלמד, אבל לא היה לו תפקיד רשמי. אז הוא היה לומד בעלייה כזאת. כן, המשפחה שלו הייתה משפחה עשירה. אז לא היה צריך להיות דואג לענייני פרנסה, וכל החיים שלו היה לומד, והיה את ההשפעות שיצאו ממנו, כי הדברים שהוא כתב, וגם בעיקר דרך השפעות הגלויות אני מדבר. כן, דרך השיעורים האלו שהוא היה מעביר, אבל הוא התבודד באוהלו. כן, אבל מי שרוצה גם כן להשפיע על זולתו בהיותו קרוב להם, אף שימשך איזה מניעה בשלמות עצמו, כלומר, להשפיע באופן ישיר יותר, למרות שכמו שאמרנו, נתח מהזמן שלו הוא יקדיש להשפיע על האחרים, הוא יבחר לו יותר אכסדרה גדולה, כלומר, מקום נגיש, שיוכלו להיכנס אנשים. אם שיחלקו כדי שימצא לו על כל פנים מקום לשמות עצמו, כן, למה חלקו אותה לשניים? אז לא כמו שנראה מהפשט, זה חלק להם וחלק לא. אז אומר פה הרב, לא, זה הכוונה היא, שני החלקים של האכסדרה היו בשבילו. אלא החלק האחד זה היה בשביל כמו החדר לימוד שלו, והחלק השני זה היה בקשר שלו עם בני אדם. אבל ההתערבות עמו תהיה נוחה וקלה. וביות הדרכתו נחוצה לרבים, נרוש גם כן למעולה שבבתים, לכבוד הנכנסים, לחדש הדר הכבוד הראוי לי של אלוקים קדוש. זאת אומרת, בגלל זה, לפי המן דאמר הזה שזה היה חסדרה, אז איך הוא מסביר את המילה עלייה? מעולה שבבתים. למה למאן דאמר שזה עלייה כי פשוטו לא היה צריך מעולה שבבתים? נכון? למאן דאמר שזה עלייה כי פשוטו, אז זה עלייה, כי פשוטו. זה לא מעולה שבבתים. למה למאן דאמר הזה לא היה צריך להיות מעולה שבבתים? אז זאת אומרת, זה בדיוק העניין. המעולה שבבתים זה לצורך הציבור. לחדש הדר הכבוד הראוי לאיש אלוקים קדוש, מה שכל זה לא היה צורך, אם הייתה מטרתו העיקרית של מות עצמו, שעל זה היה ודאי מסתפק בעליית קיר קטנה, פשוטה, ואין צורך למותר ועידורים. כלומר, אומר הרב, כל הפרטים פה בסוגיה הזאת נוגעים לשאלה יסודית, מהו אופן ההשפעה, זאת, השאלה פה היא ביחס לאלישה, אבל מה אופן ההשפעה המתאים בנוגע לנידון הזה של אלישה? זאת אומרת, האם דרך גידול האישיות שלו ומילא תבוא השפעה על המקורבים, או שהוא יפעל באופן אקטיבי ויפנה את עצמו גם לפעול למען האחרים. מה? לא, זה שני המנדמרים. עכשיו, מסתבר גם שאין פה משהו אובייקטיבי, כמו שדיברנו מקודם. כלומר, יש צדיקים כאלו שזה העניין שלהם, וצדיקים שזה האופן של העניין שלהם. כלומר, האופן השני זה העניין שלהם. אחד מגדולי ירושלים קראו לו אמראל דיסקין, שמעתם עליו? יש ספר, נקרא אסרף מבריסק. זה נקרא אסרף מבריסק, הספר הזה. זה ספר, עכשיו הוציאו אותו לפני כמה שנים, עווה כזה, עם ניקוד. אז גם אם אתם מצלנים לקרוא בלי ניקוד, אז תוכלו לקרוא את הספר הזה. אז אמר דיסקין, ההשפעה שלו הייתה דרך באמת הפרישות הזאת. הוא היה כל הזמן היה כן סגור בתוך כן לומד בתוך איזשהו חדר, גם להתפלל הוא לא היה יוצא החוצה. הוא בא אליו עשרה, גם הם היו צדיקים מופלגים, אחד מהעשרה אלו זה היה רב חיים זוננפלד, כן, ונניח בראש השנה גם כן הם היו מתפללים בחוץ, והוא היה יוצא לפני. בקיצור, הוא היה אדם קדוש עליון. אז רואים שגם בדורותינו יש אנשים כאלה שזה העבודה שלהם. אבל יש כאלה שכן מחטטים את רגליהם לכל מקום כדי לגרום לדברים להיות מתפשטים בצורה אחרת לגמרי. טוב, אז מסתבר שכל צדיק צריך להחליט עם עצמו מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. קוף עם וב. אומרת הגמרא, הרוצה להנות יענה כאלישה, ושאינו רוצה להנות אל יהנה כשמואל הרמתי, שנאמר תשובתו הרמתה כשם ביתו, ואמר בכל כל מקום שהלך שם ביתו אמו. הנה יש לנו פה שני גדולי העולם, אלישה הנביא ושמואל הנביא, וכל אחד מהם הייתה לו הנהגה אחרת, שונה לחלוטין. אצל שמואל הנביא ההנהגה הייתה הנהגה של שהוא לא לוקח מאף אחד שום דבר, הוא יש לו את ה איך קוראים, איך נקרא לזה, את הקידבק שלו. הוא היה מסתובב בכל המקומות, לא היה מקבל מאנשים. ואילו אלישע, כמו שאנחנו רואים, לא הייתה לו בעיה שהם יעשו למענו את העלייה הזאת. זה מה מתכוונת הגמרא בעצם לומר? ששתי הנהגות האלו ראויות, כן? בלבד שאדם ינהיג את הנהגות האלו לשם שמיים. עכשיו השאלה, מה העומד מאחרי כל הנהגה? כלומר, מה הנקודה המוסרית שיש מאחרי כל הנהגה? אז אומר הרב כך, יש מי שעוסק בייחוד בשלמות עצמו במעלה גבוהה ושלמות זולתו ממילא נמשכת, כעין שהיה באלישע, בייחוד למען דאמר עלייה ממש. כן, אומר הרב, אלישע, הסגנון של ההשפעה שלו היה זה שהמציאות שלו כן מתעצמת, ועל זה הוא פועל כל הזמן, וממילא תצא השפעה. עכשיו, למה דבר עלייה ממש? זה בדיוק מה שאמרנו בסוגיה הקודמת, כן, בפסקה הקודמת. אבל גם הדבר אכסדרה וחילקוה, כן, אז הרב שם הדגיש, לא, אל תחשוב שזה היה כל הזמן למען האחרים, זה היה חצי שלו, כן, להראות שזה בעצם היה האישיות של אלישע. לאיש כזה אין הפסד להשפעתו באותו נהנה, והבריאות על ידי זה מתקרבים אליו. ועוד מוסיפה תת פרי ברכה, כי על ידי זה ממילא יימשך מתו שפע שלמות מעלות תכונות קדושות. זאת אומרת, אדם שכמו אלישע שאמר הקדוש ברוך הוא רוצה ממני שאני אתבודד ומתוך זה תבוא השפעה, אז העובדה שהוא התחבר לאותה משפחה שמה של האישה שולמית, זה משהו שמאפשר איזשהו פתח של השפעה מצידו כלפי העולם, כי הרי הוא לא באופן אקטיבי הולך ומסתובב בכל מיני מקומות. כן, זה היה צורת ההשפעה. אז לכן זה גם כן האופן שמאפשר חיבורים, וגם עצם זה שיהיה לו את כל התנאים האופטימליים יאפשר לו להיות מתפתח, כן, במובן של השלמות, שלמות עצמו. שוב צריך לזכור שאני אומר שלמות עצמו, זה לא אגואיזם חס ושלום, אלא זה הבנה שזאת צורת ההשפעה על העולם. כלומר, העולם צריך לקבל את האישיות הזאת במלוא עוצמת הפוטנציאל הרוחני שלה במובן האישי, ומתוך זה העולם יקבל את מה שהוא צריך לקבל. מה שאין כן השלם, כלומר שמואל הנביא, ששם דרכו להיות משלים את זולתו בחזקת היד ובפעולה עולם ממשית, כמו שמואל הרי מסתובב בכל ישראל, הדרכה כזאת תוכל להנאה שיענה להזיק הרבה, כי אם את מוראו ולא תפעול הדרכתו שצריכה להיות גם כן מהירה. בוא נדמיין שכל מקום ששמואל מגיע, יש לו שם איזו משפחה שדואגת לצרכים שלו, כן, אז מה זה יגרום? הרי הוא בן אדם של ההמונים, הוא לא איזה אחד שנמצא באיזשהו מקום מבודל. אז זה יגרום למצב שאנשים לא יהיו מזדהים עם ערכו. זה הכוונה, כי אם את מורה ולא תפעלת אחותו, צריכה להיות גם כן מהירה. כדי שהוא יכול להשפיע, זה צריך שהוא יהיה במקום גבוה יותר מכל השאר. על כן, לשלם בדרכו כאלישע, ראויה ההנאה. ראויה ההנאה, הכוונה, היא לא תסתור את אופן ההשפעה שלו על העולם, אלא רק היא תעצים, כמו שהסברנו. ולשופט כביר כוח לב, כלומר, ששופט זה אדם שבא במגע עם העולם, כי שמואל יעת המאוד שלא לענות. כלומר, זה שמואל דווקא היה ראוי שלא יענים. קוף ממזיין. כן. כן. כן.
לא
רק לקצד. לא, לכן הוא אמר, שבאלישע, אפשר שזה היה ממש ממש קיצוני, הבידול שלו, זה העלייה, אפשר שזה היה בידול חלקי. אבל כל מקרה זה בעיקר דרך הבידול הזה. קוף ממזיין, בוא נראה איזה שתי מילים, כמה משפטים פה. הננה ידעתי כי איש אלוקים קדוש הוא. כך היא אומרת האישה. אמר רבי זמר חנינה, מכאן שהאישה מכרת באורחים יותר מן האיש. כן, לכן דווקא היא זאת שהכירה בטבעו של אלישע. עכשיו, מה פשר הכישרון הזה, שהאישה יותר מכירה באורחים? אומר הרב, דומה לזה אמרו בנידה שנתן הקדוש ברוך הוא בינה יתרה באישה יותר מן האיש. גם שם יש ביטוי כזה, לא בהקשר של הכרת האורחים, אבל גם שם יש ביטוי שיש לאישה יתרון של בינה יתרה. והכוונה, מה הפירוש של בינה יתרה? הכוונה היא, מה, היא מבינה יותר מהר, זאת אומרת, הלוגיקה שלה יותר טובה משל האיש, זה לא סביר שזה מה שהם התכוונו. לא כי פחות, אבל מה יש שם יותר? הכוונה כי יש הכרה ובינה טבעית דומה להכרת החוש, ויש הכרה שכלית שבאה על ידי לימוד וניסיון. כלומר, יש שני סוגים של תפיסת המציאות. יש תפיסה אינטואטיבית, נקרא לזה ככה, זה מה שקורא לזה דומה לחושים, כן? שהחושים זה שהנפש מתחברת אל המציאות דרך השמיעה, דרך הראייה וכו'. כן, זה משהו שאנחנו חווים אותו. וככה יש גם תפיסת מציאות, כאלה זה יותר רגשית, אינטואטיבית, יותר קרובה לתפיסה של חושים. ויש כמובן הכרות שכליות, כן, זה בא מתוך לימוד. כלומר, ניסיון זה הכוונה ניסיון שמנו מפיקים לקחים. כלומר, שהאדם דרך ניסיון החיים שלו מגיע לכל מיני תובנות. כלומר, שבעיקר יוצא שאנחנו מדברים פה על משהו שקורה בשכל. ולפי המדעק הטבעי הוא שמי שיש ביד כישרונו לעלות למעלה שכלית מתחלשת בו הכרה טבעית הבאה מהשכל הטבעי. כלומר, ובדרך כלל בטבע המציאות זה מי שמוכשר יותר לעיונים שכליים, אז האינטואיציות הרגשיות שלו, כן, הם פחות חזקות, ככה זה קורה הרבה פעמים. אם הוא יהיה ממש קיצוני, כן, יש אנשים שהם גאונים יוצא דופן ברמה שאין להם שום דבר שלא עובר דרך השכל, אצלהם יש גם ליקויים, ליקויים בתפיסת המציאות הרגשית. אבל גם אם לא נניח מקרה קצה כאלה, אני יודע מה, איזה אנשים יוצאים מסדר הטבעי של העולם. אבל בוא ניקח את זה לאנשים רגילים, כשהנטייה השכלית היא מתגברת, הנטייה האינטואטיבית הרגשית היא נעשית קצת חלשה יותר. זאת אומרת, ברור שאפשר לחזק את זה ולעבוד על זה, אבל זה ככה קורה באופן טבעי. כן? והוא מביא הרב דוגמה לזה. מצילו כמה הכרות שבעלי חיים מכירים בהכרתם הפנימית, דברים שקשה לאדם להשיגם, כי הם על ידי לימוד והרגל. כן? בעלי חיים, כן, מסוגלים דרך אינטואיציות לקלוט את המציאות הרבה יותר טוב מאשר מה שבני אדם קולטים. כן, תכם דוגמה, אתם יודעים, אנחנו לא מדבר על חוש ראייה, גם נגיד תפיסה שיש סכנה. לקלוט שיש סכנה. כלב לדוגמה, בגלל חושים, חוש ריח מפותח שיש לו, יכול שגם חוש שמיעה יש לו, אז הוא מסוגל לתפוס את המציאות ולקלוט שיש איזשהו מישהו שנמצא אי שם, והם גם קולטים יותר מזה, הם גם קולטים את המציאות של אותו גורם. האם הוא גורם ש... אני יודע מה, בעל כוח, אני לא יודע בדיוק מה הם קולטים, אבל מתאר לעצמי, זה קליטה גסה, זה לא שהם בצורה שכלית מנצחים את זה. כן, זה בעלי חיים שהם מסוגלים לחוש כל מיני דברים. כן, יש עופות שידוע אצל יורדי הים. העופות האלה, לפני שיש שערה, אז הם כבר מרגישים את ה... את השינויים ברוח, ואז הם משפיעים כל מיני קולות, והם עפים בצורה מסוימת, ודרך זה הם יכולים לדעת שהסערה קרבה. כן, אז זה הקרות פנימיות שמצאות בעלי חיים. לכן מצינו באומות הפיריות, שאינם מלומדות בתורות החובה, שהם כישרונות טבעיים חדים יותר מהעמים המלומדים. כן, כמו לדוגמה, כתוב שהחיווי זה היה עם, שהיה כמו חיוויה, כמו נחש על הארץ. היו תואמים את הקרקע והיו יכולים להגיד, פה זה טוב, גדל תאנים פה, שם זה מתאים לענבים. כן, זה אינטואיציות. יש היום את הבדואים, שיש להם אינטואיציות של גישוש טובות. כן, אם אתה הולך איתו, אתה אומר, הנה פה עבר מישהו, זה עבר, איך אתה יודע זה עבר? אז הולכים לבוא, תראה, אתה לא שם לב בכלל אפילו הדברים האלה. זה פיתוח של אינטואיציות, כן? שדווקא בגלל שהם מפותחים בצורה טבעית, אז אצלנו שאנחנו מפותחים באופן מלאכותי יותר, דרך השכלה וכדומה, אז זה יוצר לנו ליקויים בתפיסות האינטואטיביות. כי השכל המלומד מקפח את השכל הטבעי. טוב, אנחנו נעצור פה. כן, זה כבר, זה מבוא, מבוא חשוב למה שבעזרת השם יאמר בהמשך. יש פה בשיעור ב', היום אנחנו צריכים להעביר את הזמן של השיעור הזה.